שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, יועצת אישית זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחות את סמדר גנזי, שכששאלנו איך להציג, אז אני אמרתי בשבילי סמדר גנזי זה דוגמנית על. אז אני נותנת לך את הבמה, כי את הרבה מעבר לרק דוגמנית על.
היי, שלום. איזה כיף להיות איתכן. אז אני באמת הייתי דוגמנית על בשנות ה-80, ובארבע שנים האחרונות אני מובילה את תנועת פרו-אייג'ינג בישראל. זה מובמנט, זה תנועת, זה פרו-אייג'ינג מובמנט, שהמטרה שלה היא לעשות מהפכה, ותכף נדבר על המהפכה הזו. ובחצי שנה האחרונה אני בעלת סוכנות הדוגמנות הראשונה בישראל לייצוג דוגמניות מבוגרות, שנקראת פרו-אייג'ינג מודלס.
כשאת אומרת מבוגרות, את בעצם מתכוונת מאיזה גיל אפשר לפנות לסוכנות? אם שומעת אותנו מישהי יפהפייה בת 57, זה המקום?
בהחלט. בעיקרון מעניין אותי לייצג דוגמניות מגיל 50, יש לי בסוכנות גם קצת יותר צעירות. התנאי הראשון הוא להיות פרו-אייג'ינג ולא אנטי-אייג'ינג, עם כל המשתמע מכך. וגם עם מישהי שהיא יותר צעירה, אבל שרואים עליה את סימני הגיל, אז היא מעניינת אותי.
אז אולי באמת נתחיל עם מה זה אנטי-אייג'ינג, מה זה פרו-אייג'ינג, ככה רגע לעשות סדר במונחים.
תראי, אנטי-אייג'ינג, אני חושבת שלצערי הרב, כל ילדה יודעת היום, בארץ ובעולם. אנטי-אייג'ינג זה, קודם כל, הפירוש המילולי של אנטי-אייג'ינג, ניקח את צמד המילים הזה, שכל אחת אומרת, ונפרק את זה רגע, ונבדוק ונסתכל על זה, אז זה אנטי-התבגרות, אנטי-הזדקנות, אנטי-הטבע, אנטי-המובן מאליו, אנטי-הבלתי נמנע, אנטי-נשים. אני חושבת שתעשיית האנטי-אייג'ינג זו תעשיית דיכוי. אני חושבת שהיא פוגעת בנשים מבוגרות, ובמיוחד בצעירות, שזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב לי, וגם חשוב לי לדבר עליו. אז אנטי-אייג'ינג זה שימוש בהתערבויות פולשניות, למטרות הצערה, שאף פעם לא עובדות, כי בעצם אנחנו לא יכולות לעצור את הזמן. אנחנו לא יכולות להצעיר את עצמנו, אנחנו רק יכולות לעשות את עצמנו כאילו אנחנו מצעירות את עצמנו ולהאמין לשקר הזה, ומי שבוחרת לעשות את זה, אז בכיף, שתעשה מה שהיא רוצה. פרו-אייג'ינג זו תגובת נגד לאנטי-אייג'ינג, שבעצם גם הכי הכי פשוט שיש. פרו, אנחנו לא אנטי, אנחנו פרו, אנחנו בעדנו, בעד עצמנו, בעד התהליכים הטבעיים שעוברים עלינו, על כולנו. אף אחד לא פוסחת על זה, ופשוט לקבל את מה שאי אפשר להילחם נגדו. זה לבחור לחיות בשדה של קבלה, ולא בשדה של מלחמה. זה בגדול.
וכשאת אומרת פרו-אייג'ינג, את מתמקדת נכון לעכשיו, כמו שאמרת, באיזושהי סוכנות דוגמנות, אז בעצם זה מתייחס לחזות החיצונית של האדם המזדקן, בין אם זה אישה ובין אם זה גבר.
תראי, סוכנות הדוגמנות היא זרוע ביצועית של התנועה. התנועה, המטרה שלה זה לעשות מהפכת פרו-אייג'ינג, זה לעצור את מגפת האנטי-אייג'ינג, שהיא המגפה הסמויה של המאה ה-21, שעוד לא מצאו לחיסון לצערי, וגם לא תרופה. והתרופה שלה בעיניי זה אנחנו, זה נשים מבוגרות. אני בת 59, אני אישה מבוגרת. אסור לנו אגב להגיד את המילה מבוגרת. זו מילה שיושבת בתוך ארון, ואני ממליצה ומציעה להברר אותה.
חכי שתנסי להגיד זקן, זקנה או מזדקנים.
הנה, זה מה שאני אומרת. כשאני אומרת על עצמי, למשל, אני מזדקנת, כי אני באמת בת 59, אני מזדקנת, זאת האמת. אז נגיד נשים שנמצאות סביבי, מבועטות מה, אומרות לי, אל תגידי את המילה, אז אני אומרת, בעיניי זה מתחיל מטרמינולוגיה. לשחרר את התפיסות ואת הפרדיגמות, את המילים, לשחרר את המילה, לא לפחד להגיד אני מזדקנת, מי אמר שלהזדקן זה דבר כל כך רע? זאת אומרת, בסדר, יש לזה, יש אובדנים בהזדקנות, אני לא מתכחשת לזה, אני לא חיה בתוך וקום, אני יודעת שיש אובדנים, אבל אני מציעה לבחור לראות את ה-benefits, את ה-added values, את הדברים המדהימים שקורים לנו בהזדקנות.
יש איזושהי תפיסה שאומרת שהזקנה היא לא סקסית, וכאילו כל עולם הדוגמנות, או עולם הזוהר, או הנשים היפות, הן בעצם הנשים הסקסיות. שאני חושבת שאולי זה מה שיוצר קצת בלבול, במקום היכולת להסתכל על אישה מבוגרת, כעל דבר סקסי לכל עניין ודבר.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה נובע מגילנות. אני חושבת שגילנות זו המגפה. כפי שאנחנו יודעות, יש גילנות, אנחנו רואות אותה בכל מקום, לא רק בתחום הביוטי. והאופנה והפרסומות והמדיה. אנחנו רואות אותה בשוק העבודה, אנחנו רואות אותה בשוק הדייטינג, בכל מקום, נשים, התרבות והמדיה ותעשיית האנטי-אייג'ינג בעצם מלמדים אותנו, ככל שהגיל שלנו עולה, הערך שלנו יורד. אנחנו לא צריכות להסכים עם זה, אנחנו לא חייבות להסכים עם זה, יכולות לקרוא על זה תיגר. וזה מה שאני עושה בתנועת פרו-אייג'ינג,
אז אני חייבת לשאול אותך, מה הביא אותך לתובנה הזאת, לאקטיביזם הזה? זאת אומרת, מה הסיפור? יש שיאמרו שדווקא אישה שהגיעה מעולם הזוהר יודעת מה האילוצים, הציפיות, ואת הולכת נגד, שאני מאוד מאוד מעריכה את זה, ואני חושבת שדווקא בגלל המיקום שאת נמצאת בו, יש לך איזשהו יתרון שאת מכירה גם לנבחי ולתוככי העולם הזה, אבל זה... להגיע לתובנה הזו, זו דרך שצריך לעשות. אז אני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת מה הדרך שאת עשית.
בהחלט עברתי תהליך, אני חושבת שהוא התחיל בסביבות גיל 40. תעשיית האנטי-אייג'ינג הייתה בחיתוליה, בפחות יותר 20 שנה בערך, מאז שהתעשייה ככה התחילה, יצאה ככה בגדול, התחילה לכבוש... את שדה ההתבגרות. בהתחלה היא בעצם דיברה יותר לנשים הרבה יותר מבוגרות, התעשייה. ותראו מה קרה ב-20 השנה האחרונות. ילדות מאות 16 מתחילות להזריק. ולכן אנחנו פה, אני בכל אופן, אחת הסיבות, אמרתי קודם ואני מדגישה את זה, אחת הסיבות העיקריות, יש לי בת 27, וכמובן שכל החברות שלה כבר מתחילות לדבר על זה, חלקן כבר התחילו להזריק, וזה דבר שבעיניי אנחנו כאימהות, כמבוגרות האחראיות, יש לנו תפקיד, אני חושבת שאנחנו, זה תפקיד שלנו להיות רול מודל לבנות שלנו, אבל אני אחזור רגע לשאלתך. החל מגיל 40 בערך, התחילו ככה לפנות אליי, חדשות לבקרים, מרפאות, טיפולים אסתטיים, אני עושה, לא רואים, זה לא מצולם, אבל אני עושה ככה במרכאות, כי בעיניי זה לא מרפאות, וזה לא טיפולים, וזה גם לא אסתטי. אבל ככה קוראים לזה, וזה גם אחד ה... דברים שמאוד חשובים זה טרמינולוגיה, כי כשקוראים למקומות האלה מרפאה, ושקוראים לפרוצדורה הזאת טיפול, אז אני מציעה לקרוא לזה בשם האמיתי של זה, שזה מקומות להשחטת הפנים, שזה לא מרפאות וזה לא טיפולים. אז אני התחילו לפנות אליי באמת ככה, וכל פעם להציע לי כמישהי שבאמת הייתה דוגמנית, ושבכל זאת הרבה שנים נמצאת באורות הזרקורים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הציעו לי או להיות פרזנטורית, או בואי תעשי הזרקות, ונצלם אותך ונפרסם את זה ביחסי ציבור, בואי נעשה לך פיסול פנים, ככה התחילו ככה כל פעם, וכל פעם שהיו מציעים לי את ההצעות האלה, בכלל לא עלה בדעתי שמשהו לא תקין בי, שיש משהו שאני צריכה לתקן בי, שמשהו מקולקל בי, לא עלה בדעתי. אני הייתי מסתכלת במראה, ואוהבת את עצמי כמו שאני, וגם היום אני מסתכלת במראה 20 שנה אחרי, ואני אוהבת את מה שאני רואה. אז כמובן שכל פעם סירבתי, אבל זה התחיל לחלחל לי. זה חלחל, ואחרי הייתי חוזרת הביתה, מסתכלת במראה, ושואלת את עצמי, רגע, מה לא בסדר בי? מה לא תקין בי? אני לא מבינה בכלל למה התקשרו אליי, ולמה הציעו לי. וזה המשיך בזה שבכל מיני, ככה לאט לאט התחלתי כמובן להתכמת מן הסתם, ובכל מיני אירועים ככה של התעשייה, של תעשיית האופנה, אז ככה במינגלינג היו שואלות אותי ושואלים אותי כל אנשים שמאוד אוהבים אותי ומאוד רוצים שאני אשאר רלוונטית, את לא רוצה לתקן קצת, תראי כבר מתחיל לחפוא, והייתי אומרת לא, אני לא רוצה לתקן כלום, וככה זה המשיך והמשיך. עד לפני 4 שנים בערך, שהייתה נקודת מפנה. נקודת המפנה מאוד משמעותית הייתה אני הסתובבתי 16 שנה עם שתלים בחזה, כי כשעשיתי את הניתוח להגדלה, עוד לא הבנתי שאני מספיקה. שמי שאני זה מספיק. שאם יש לי חזה קטן, אז זאת אני, וגודל החזה שלי לא מגדיר אותי, לא את האישיות שלי, לא את הערך שלי.
זה מדהים, המשפט הזה, אני מספיקה. זה פשוט, פשוט קסם בעיניי.
אני מציעה לכל אחת לקום בבוקר, להסתכל בראי ולהגיד אני מספיקה. זה קסם, זה מג'יק. אז מה שקרה לפני 4 שנים, נקרא לי שתל אחד בתוך הגוף, האמת שזה היה נוראי. התאשפזתי בבית חולים, כי התחילה לי הסננה של סיליקון, ועלה לי חום גבוה ל-42, כן, מעלות, ולא ירד, והתאשפזתי ושמו לי אינפוזיה בבריד, וכדי, עם אנטיביוטיקה, כדי להוריד את הדלקת, שכל הגוף שלי היה מודלק, ולצנן את הגוף, כי הוא היה לוהט במשך 10 ימים, ואני חושבת ששם הייתה נקודה, לא, אני בטוחה, ששם הייתה נקודת המפנה, שבעצם חברתי הטובה מעיין קרת המדהימה, שגם עושה עבודה מאוד מאוד מדהימה, בכל הנושא של דימוי גוף חיובי וכו', והיא חברה טובה שלי, ומנטורית שלי, והיא באה לבקר אותי בבית חולים, היחידה שהרשיתי לה לבוא לבקר, היא הביאה לי ספר, ושכבתי בבית החולים, וקראתי את הספר הזה, לספר הזה קוראים, מיתוס היופי שכתבה נעמי וולף ב-1992, ומאז הספר הזה הוא התנך שלי. אני חושבת שזו פעם ראשונה שקראתי את הספר, והתחילו ליפול לי אסימונים, אבל בגודל של אבני בזלת. פתאום הבנתי, פעם ראשונה שהבנתי, שאני כשהייתי דוגמנית, אני הייתי משרתת של אידיאל היופי, אבל גם הקורבן שלו. אחרי 10 ימים עשו לי ניתוח, הוציאו לי את השתלים, סגרו את מה שצריך, החלמתי וחזרתי לעצמי ולגוף שלי. ובעצם משם התחיל עם מסע, מסע של 4 שנים. זה קרה, זה לא ביום אחד, אבל כן ביום אחד קמתי בבוקר, כי הייתי כל פעם עם כמה ככה ומסתכלת ואומרת, ושואלת את עצמי את השאלה הרת הגורל, אני צריכה להתחיל להזריק או שאני לא צריכה להתחיל להזריק? מתי להתחיל להזריק? אם אני אתחיל להזריק עכשיו, אז אני אעכב את תופעת הקמטים, וזה כל פעם, וזה יטריד אותי ויטריד אותי, וגם הנושא של העלויות של זה, שאומנם אני לא מדברת על זה, כי כל אחת שתעשה עם הכסף שלה מה שהיא רוצה. כי זה עניין של התמכרות, וזה עניין של לשים כל חודש או כל חצי שנה, לא משנה, סכומים מטורפים. שאלתי עצמי שאלות אקזיסטנציאליסטיות, שאלות קיומיות. התחלתי לשאול את עצמי, איך אני רוצה להזדקן? האם אני רוצה להתמכר, והאם אני רוצה להתחיל להאחז במה שבלתי ניתן לאחיזה? זה סבל. כשאנחנו נאחזות במה שבלתי ניתן לאחיזה, אנחנו סובלות. כל אחד, לא רק אנחנו, אבל במיוחד אנחנו, הנשים, במובן הזה שאנחנו מדברות עליו. וככה התגלגל, ויום אחד, זה תמיד יום אחד שאני קמה בבוקר ומסתכלת בראי, כי זה משמעותי. במיוחד לי שהייתי דוגמנית, ותעודת הזהות שלי בעצם הייתה המון שנים החיצוניות שלי, הנראות שלי, אני התפרנסתי מהנראות שלי. יום אחד קמתי ואמרתי, פרו-אייג'ינג. זהו, שמה בעצם זה היה הרגע שבו המסר של פרו-אייג'ינג בחר בי. להיות כלי וצינור, להעביר אותו החוצה, וזו הפכה להיות השליחות שלי. מאז אני מדברת על זה בהרצאות, יש לי הרצאה שנקראת מאנטי לפרו, לא מיישרת קמטים בשביל אף אחד פרו-אייג'ינג, מעבירה אותה בכל מיני מקומות.
אני רוצה לשאול, הרבה פעמים הפרו-אייג'ינג יכול להתאפס בציבור, לא בעיני עצמי כמובן, כהזנחה, כאישה שלא מטפלת בעצמה, תראי איך את נראית. אבל השאלה שאני רוצה לשאול אותך היא, האם לאישה יפה, שבאמת תעודת הזהות שלה זה היופי, יותר קשה להזדקן?
לדעתי כן. את יודעת, אני אומרת, תראו, תעודת הזהות שלי היא מתקמטת. עכשיו, אני לא יכולה ללכת למשרד הפנים להחליף תעודת זהות, את מבינה? זה לא, זו הדעה שלי. כל אחת יכולה לבחור, לאמץ איזה השקפת עולם שהיא מעוניינת. השקפת העולם שלי, שאני מניחה לזה, אני משחררת את זה, אני פשוט שחררתי את עצמי, ולכן, לי באופן אישי זה לא מפריע, אבל ההזדקנות, הקמטים שלי לא מפריעים לי, ההפך. אני מרתקת את עצמי. מרתק אותי לראות מה קורה לי בפנים. במקום להיות מבועצת מזה, אני מרותקת. תקת לזה. זה פשוט מאוד מעניין אותי, אבל זה משהו שקרה לי במשך הזמן, וזה לא היה קל. הייתי צריכה לעבור תהליך של שחרור. כל הרעיון, כל היופי שבזה להביא את עצמי למצב של אי אחיזה. הרי במקום להאחז, כל מה שהייתי צריכה זה רק לשחרר, וזה זה הכי קל בעולם וזה הכי קשה בעולם.
אז אני שומעת שאת שלמה עם התהליך שלך, ואני מאוד מתרשמת מזה, ואני לגמרי איתך, כי רק המחשבה, אני צעירה ממך בעשור, רק המחשבה של לעשות משהו, זה כזה נראה לי מיותר לגמרי, כמו שאת אומרת, אין מה לעשות, זה מגיע בכל זאת, וגם פר, אני מספיקה כמו שאני. השאלה שלי היא, איך זה מתקבל בציבור, לפני הציבור הכללי, בואי נדבר על המיליה שלך.
נפלא. כשאני התחלתי לדברר את המסר של פרו-אייג'ינג, באמת בחלומותיי הפרועים ביותר לא תיארתי לעצמי כמה שנשים היו צמאות לשמוע את הקול הזה. נשים רצו ורוצות לשמוע שזה בסדר להיות מי שאנחנו, שכל התביעה הזאת והדרישה הזאת מאיתנו להסתיר את מי שאנחנו, זה גם, אני חושב, לי באופן אישי, למשל, הבעות הפנים שלי מאוד מאוד חשובות, לא רק לי, בכלל, אם אנחנו מדברות על תקשורת בין אנשים, הרי אני מקבלת המון אינפורמציה שכשאני מדברת עם בת אדם, בן אדם, לא משנה כרגע, נוספות לשיחה, הבעות פנים, זה מאוד מאוד חשוב. גם אני מדברת, כשאני מדברת עם נשים יותר צעירות, נגיד אמהות לתינוקות, הרי תינוקות, כל הבונדינג בין אמא הצעירה לתינוק שלה, חלק מאוד מאוד גדול נובע מהבעות הפנים. אז אם אישה צעירה שיש לה תינוק, אין לה הבעות פנים, אז אני חושבת שזה חומר למחשבה גם לנשלים או צעירות, לביטחון שהתינוק שלך קבל בעולם, חלק מזה נובע מהבעות הפנים שלך, זה גם חומר למחשבה לנשים יותר צעירות.
אני מסכימה איתך שהעניין של הבעות פנים ושפת גוף זה באמת מאוד מאוד חשוב, ויש מומחים לתקשורת שאומרים שזה אפילו 70% או יותר.
נכון.
מהתקשורת בין אנשים.
תקשורת לא מילולית.
נכון, וגם ראינו את זה למשל בשנה וחצי האחרונות, שהיה הרבה מאוד תקשורת באמצעות הזום, ואמרו שחלק מהעניין של מה שנקרא זום פתיג, העייפות מזום, זה הקושי לקלוט את המסרים הלא מילוליים של התקשורת הבין אישית. מצד שני, באותו זמן, יש דיווחים בכל העולם של עלייה משמעותית במספר אנשים שפונים לעשות כל מיני פרוצדורות ייפוי, נקרא להם, בין אם זה הזרקות ובין אם זה ניתוחי פנים וכדומה, בעקבות החוויה
זה
שלהם...
זה לא ייפוי, פרוצדורות קלקול.
אוקיי, מסכימה איתך, פרוצדורות קלקול נקרא לזה כך לגמרי, אבל פשוט יש עלייה מאוד משמעותית במספר, בעקבות השירות המרובה מול הזום, שאנשים כל הזמן רואים את הפנים שלהם, וחלק מהאנשים כנראה נורא מתקרבים למצלמה. הבנתי שאנשים כאילו פתאום גילו שיש להם כל מיני דברים, וזה דחף אותם ללכת ולעשות איזשהם פרוצדורות קלקול שונות ומשונות.
השאלה היא למה? כי יש פה תעשייה מטורפת. מה שעצוב בעיניי, הכי עצוב, זו תעשייה שבעצם מתפרנסת מדיכוי, מנשים שמשתפות פעולה עם דיכוי, ושנותנות את מיטב כספן לאותה תעשייה שממשיכה לדכא אותנו. יש פה מעגל סגור, אכזרי מאוד, שבו אנחנו אנשים, מי שבוחרת בזה, מעניקה לתעשייה הזאת את הכוח שלה, כדי שתוכל להמשיך לדכא אותנו. זה לא עצוב. עכשיו, אני כן יש משהו שנורא חשוב שאני רוצה להגיד בקשר לטיפוח. שאת שאלת אותי קודם שאלה, ומאוד חשוב לי. תראו, פעם טיפוח, גבולות הגזרה של טיפוח, היו קרמים, לק, בסדר, מבחינה חיצונית אני מדברת, אני לא מדברת על טיפוח פנימי שהוא מאוד 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 חשוב, אני מורה לחינוך גופני ויש לי תואר ראשון בחינוך גופני וספורט, אני בוגרת וינגט, אז מאוד מאוד חשוב לי כל העולמות של וולנס וכל הנושא של התזונה ושל פעילות גופנית, לא ניכנס לזה. גבולות הגזרה השתנו, כי תעשיית האנטי אייג'ינג לימדה אותנו וחינכה אותנו מחדש, אם אנחנו לא מזריקות, אז אנחנו לא מטופחות. וזה גם כן משהו שאני מתנגדת לו ואני מורדת בו. אני אישה מטופחת, זה שיש לי קמטים זה לא אומר שאני מוזנחת. כל מי שרואה אותי רואה שאני מטופחת, טיפוח זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אי אפשר להאשים אותי במוזנחות. זה פשוט, אני לא מוכנה לקבל את הקביעה, שזה שאני מסתובבת עם קמטים בעולם, מעיד עליי שאני מוזנחת, אני מוכה בכל תוקף.
אני דווקא כן רוצה להיכנס למקום של הוולנס וכל המעבר, כי לכאורה הפרו-אייג'ינג או האנטי-אייג'ינג מאוד מאוד מדבר על הנראות, על החוץ. ואני חושבת שנשים, ואני כן אייחד את זה לנשים, עוברות תהליך מדהים בהזדקנות שלהן, או בתהליך הבגרות שלהן. בואי נדבר על זה קצת, על התהליך המקביל הזה.
תהליך מדהים של שחרור. של שחרור, של ניפוץ, אמונות מגבילות, כל מיני איסורים והגבלות, שלמשל, אני מדברת באופן אישי כמובן, ששמתי על עצמי, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, אבל גם, אני חווה את זה גם מחברות שלי, פחות או יותר בקבוצת הגיל הזאת. אנחנו מפסיקות לעשות חשבון למה יגידו. אני בכל אופן עושה כמעט רק מה שמתחשק לי וטוב לי ובא לי ברגע הזה. הפסקתי לדאוג. אני לא חיה את ההחמצות שלי ואני לא מודאגת ממה יהיה. אני פשוט חיה את הרגע הזה. וזה משהו שאני הגעתי אליו רק בבגרותי, רק בשנים האחרונות. כשהילדים גדלו וקריירה שלי כבר well established, אני יודעת בדיוק מי אני, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. זה דברים שלא היו פעם. אני מרגישה, אני בעיקר חווה תחושת שחרור מאוד מאוד גדולה מאולם, מהעול של כל מיני, של לגדל ילדים וקטנים, הילדים שלי וגדולים, ובעיקר מהציפיות של החברה ממני, אולי גם זה קשור לתקופת הדוגמנות שלי כדוגמנית, כמישהי שנמצאת בשואו ביזנס, כמישהי שנמצאת תחת אורות הזרקורים, כמישהי שעובדת עם דוגמניות במפיקת סוגות אופנה, והיא צריכה להיראות בצורה, להיראות בצורה מסוימת, והיא צריכה לחשוב בצורה מסוימת או לדבר בצורה מסוימת, אני פשוט לא פוחדת יותר. זה כיף גדול.
אני שאלתי את עצמי כמה מאזינות מקשיבות לנו ואומרות, טוב, נו, להיות סמדר גנזי ולהזדקן, זה באמת, מה הבעיה? אבל להיות אני ולהזדקן, זה לא כזה פשוט. כי את עדיין שומרת על היופי ועל הנוכחות ועל המודעות ועל הנראות, ואני יכולה לקחת את עצמי כדוגמה, שמנמנה, גלגלה, קצת כזה, אז אולי קשה לי להשלים עם ההזדקנות הזאת.
יש לך עבודה לעשות, זה עבודה שלך עם עצמך, אף אחת לא יכולה לעשות את העבודה הזאת בשבילך. אני חושבת שזה לא קשור בכלל להיותי סמדר גנזי, כי כמובן שלכל אחת יש את החבילה שלה. את לא רוצה להתחלף איתי בחבילה שלי, אף אחת לא רוצה להתחלף עם השנייה. גם לי יש את הקשיים שלי, וגם לי יש את הדברים שעברתי בחיים, והיו לי עליות וירידות, ולא תמיד קל לי, ולא תמיד פשוט לי. אני פשוט בוחרת לראות, לחיות בברייט סייד, לראות את הדברים החיוביים. יש לי, יש את הנקודות שלי, ויש את נקודות השפל, ויש את הרגעים שקשה לי, ויש את הרגעים שאני עצובה. אני לא כל היום happy happy joy joy, נכון? אבל ברור שיש לי.
את בעצם חיה על הפרו, לא על האנטי.
אני בוחרת לחיות על הפרו, ואני גם תומכת בגישת הפרו, התזונה שלי תזונה מאוזנת, התזונה שלי, אני בחרתי בתזונה ים תיכונית, כל אחת בוחרת בתזונה שמתאימה.
זו התזונה המומלצת ביותר.
אני יודעת, אני מקפידה על תזונה ים תיכונית, אני מתאמנת 5 פעמים בשבוע, ושוב זאת אני לא אומרת עכשיו לכל אחת תקום ולהתחיל, אני רצה ריצות שדה, זה מה שאני אוהבת, זה מה שעושה לי טוב, יש לי יום שאני קמה אנטי, יש לי ימים שאני קמה אנטי, אנטי להכל, אנטי לעולם, אנטי לחיים, לא רוצה כלום יותר, אל תדברו איתי, אל תשאלו אותי שאלות, אל תבקשו ממני בקשות. יש לי תימים, לכל אחת יש את הימים האלה. אין בת אדם בעולם הזה שאין את הימים האלה. אז במקום ליפול לתוך האנטי, אני באופן אישי, מועלת נעלי תמלות, ויוצאת לרוץ 6 קילומטר בשדות מאחורי הבית שלי. אני חוזרת, מה זה פרו? מגה פרו. זה בכלל לא קשור לאיך שאני נראית, זה קשור לפנימיות שלי. גם זה שקמתי בקורונה למשל, אני ישבתי שנה בבית, אני הייתי בדיכאון, לא הייתה לי עבודה. אני קיבלתי, אני התרסקתי, היו לי המון הרצאות, כמובן, הכל נגמר, לא רק לי, כל העולם השתגע. היו לי הפקות של תצוגות אופנה שהיו לי סגורות בחוזים, והיו לי הרצאות בכל הארץ, הכל נסגר, הכל נגמר. לא היה לי שום אישור של עובדת חיונית ואני אזרחית שומרת חוק, אז פשוט לא יצאתי מהבית שנה, ואחרי שנה הבנתי שאני חייבת לעשות משהו כדי לרענן, כדי לחדש, ואז החלטתי לפתוח את הסוכנות, והסוכנות הזאת זה הצלחה מסחררת.
אני רוצה להגיד שהיא באמת הצלחה מסחררת, אני גם עוקבת אחריך בפייסבוק, ככה הכרתי לראשונה את הפרו-אייג'ינג, וגם אני מנויה בלאישה, שמעתי שלא מספרים את זה ככה גלוי חופשי.
זה נקרא גילטי פלז'ר.
לגמרי, גילטי פלז'ר.
שבי מלא כאלה.
גילטי פלז'ר, אני לוקחת את זה, ואני רואה באמת עכשיו, אני לא אגיד, לפחות פעם בחודש אני שמה לב שיש שם דוגמנית, באיזושהי הפקת אופנה, שבאמת אחת
מהסוכנות
שלך.
קודם כל, כל הכבוד לתמי ערד, לשלי גרוס, ושהם בעצם אחריות על כל הנושא של עמודי מדורי האופנה, הם פשוט, מהרגע שפתחתי את הסוכנות, הם התחילו לעבוד עם הדוגמניות שלי באופן שוטף, זאת תמיכה, זה woman to woman, זה אחוות נשים, זה sisterhood, הן מאמינות בזה, הן מקדמות את זה, הן נותנות לזה במה, נותנות לזה מקום בעיתון, וגם קרינה שטוטלנד שהיא העורכת הראשית, אני מאוד מאוד מעריכה, וזה פשוט נפלא. ללא רק שם, יש עוד מקומות שהדוגמניות שלי כבר מוזמנות לעבוד, ויש מותגים, יש את אלימביקה, יש את קרייזי ליין, יש את טריומף ועוד.
רוצה לשאול, האם הדוגמניות שלך הן שוב על איזשהו מודל רזה, גבוה, חתיכי? לא. או שיש גם הגלגלות?
קודם כל, יש הגלגלות, ואני ממתינה ואני קוראת מעל במה זו. כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת. לא יודעת למה, נדמה לי, כי אף אחת לא טורחת להיכנס לאתר ולראות שיש לי כאן דוגמניות שהן הן, 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 הן מלאות יותר. מבנה גוף הוא לא אחד הקריטריונים שאני בודקת כדי להחליט אם אני בוחרת לייצג דוגמנית מבוגרת או לא. אני מקבלת דוגמניות מלאות, שמנות, פלאס. אני רוצה שיבואו עוד פשוט עד עכשיו, ביום שהקמתי את הסוכנות, לפני בחצי שנה פנו אליי כמעט 1,000 נשים שרצו להצטרף לסוכנות. למעט אלה שכבר נמצאות ומיוצגות ונמצאות באתר הסוכנות, אפשר לראות, פשוט לא הגיעו אליי עדיין מועמדות שמצאתי אותן מעניינות. מסיבות אחרות, יש גובה מינימום. יש גובה מינימום 1.70 מטר, וזאת למה? כי בתעשיית האופנה לא אוהבים דוגמניות פחות מ1.70 מטר, ובכלל לא אוהבים דוגמניות, לא אוהבים לצלם דוגמניות פחות מ1.75 מטר, ועוד 1.70 מטר זה התפשרות. אני, you have to choose your battles, אני בחרתי, המאבק שלי הוא מאבק בתעשיית האנטי-אייג'ינג, הוא מאבק בעצם מצד אחד, בזרוע אחת שלי, זה מאבק בעובדה שאנחנו לא רואות קמטים במדיה. אין קמטים במדיה. אין נשים מקומטות. תראו לי אישה אחת, לא בטלוויזיה, לא זמרות, לא תוכניות ריאליטי, ברור שאנחנו רואות רק התערבויות פולשניות בפניהן של נשים בכל גיל. אבל המטרה בעצם של הסוכנות היא להנחיח ייצוגי יופי במדיה. היא לקדם את מהפכת age diversity. Age diversity. כי אני באה ואומרת למותגים, לכל מי שרוצה למכור מוצרי צריכה ואו שירותים לנשים מבוגרות, בואו תצלמו נשים כמונו. כדי לעורר הזדהות, כי אם אתם רוצים למכור לי בגד או קרם, זה גם יכול להיות אוטו, רכב, זה יכול להיות חופשה, זה יכול להיות צימר, זה יכול להיות whatever, שרוצים למכור לנו, הנשים, אתם יודעות שהיום במדינת ישראל חיות 1.5 מיליון נשים מעל גיל 40, אנחנו כוח קנייה, ונשים בגילאים היותר מבוגרים, נגיד 50 ומעלה, שהצליחו להגיע למצב, שהילדים גדלו ונשאר להם כסף פנוי, ואני מקווה ומאחלת, אני מקווה באמת שרוב הנשים הן כאלה, שצריכנו, אנחנו רוצות ליהנות מהחיים, זה נשים שחפשות איפה להוציא את הכסף שלהן, ליהנות, ליהנות, אנחנו רוצות ליהנות, ללכת להצגות, לנסוע לחופשות, ללכת לכל אחת מה שהיא אוהבת, אז אנחנו כוח קנייה אדיר, והם ממשיכים, היום הסוכנות שלי היא עושה מהפכה הזו, פריצת דרך, אז אנחנו כבר כן רואות, למשל טריומף, שכנעתי אותם, אמרתי להם בסדר, תצלמו דוגמניות צעירות, אבל בואו תיקחו דוגמנית שלי, ותצלמו, או יש מותג בגדי יוגה, שנקרא ריפל יוגה, מקסימים, עכשיו בדיוק יצא קמפיין עם דוגמנית שלי, יש שם דוגמנית צעירה, רזה, יש שם דוגמנית סייז פלוס, ויש שם דוגמנית בת 52, כי מה, אנחנו לא עושות יוגה? אנחנו לא לובשות בגדי יוגה? תראו אותנו, תנחיחו אותנו, אנחנו מנחיחות את עצמנו, אנחנו לא מסתתרות.
אני דיברנו עד עכשיו על הזרקות ובאמת דברים מהסוג הזה, אני חייבת להעלות על השולחן את הנושא השיער, שלא דיברנו עליו, צבע השיער. בדיוק פגשתי את אמא שלי בסוף השבוע, ודיברנו משהו על חברה שלי שבעקבות הקורונה, שלא היה לה הרצאות פרונטליות, כי הכל היה בזום, היא לאט לאט עשתה מעבר לשיער כסוף, יצא מקסים, בעיניי זה יפהפה, היא עברה איזשהו תהליך וכל פעם התלבטה, כן, לא, כן, לא. חיזקתי אותה ונשארנו בלי, אני עוד לא צבעתי מעולם, ואמא שלי אומרת לי, איך את יודעת שבגיל 45 אני עשיתי לה את המוות שהיא חייבת לצבוע כבר, כשהייתה בת 45, כמובן שכילדה היא נראתה לי מה זה זקנה, כאילו סוף הדרך הייתי בטוחה שהיא בת 70, היום היא כבר 70 פלוס, אבל היא אומרת לה, איך נכנעת לזה? היא אומרת לי, עשית לי את המוות, אז אנחנו באמת ללא ויז'ואל, אבל אני חושבת שבאמת היום הנושא של שיער אפור, כסוף, נעשה הרבה יותר פופולרי, שכיח, יש קבוצות בפייסבוק שכדי להתקבל הצריכה תמונה.
לא, אני חברה בכל הקבוצות האלה. אני עברתי תהליך עם הנושא של השיער. כי אני בהתחלה, כשהתחלתי עם פרו-אייג'ינג, בעצם עם התנועה, שהקמתי את התנועה, אז אני החלטתי שאני שמה את הגבול שלי לפני המזרק והסכין. והמשכתי לעשות גוונים, לא צבעתי שיער, אף פעם לא צבעתי שיער, אבל הייתי עושה פה ושם גוונים בלונדינים כאלה, ושוב, זה לא היה, כי רציתי להצעיר את עצמי, אלא כי זה highlights כאלה, זה כזה נוצא, זה נוצא כזה יותר אור בפנים, וכל פעם היו שואלים את השאלה הזאת, זה, מה אתה עושה גוונים? אז אני אמרתי שאני שמה את הגבול שלי לפני המזרק והסכין, וכל אחד ששים את הגבול שלה איפה שהיא רוצה. אני לא קובעת לאף אחד מה לעשות. ומאוד מעניין תראו, פרו-אייג'ינג זו מילה תרפויטית. והראשונה שנרפאה מהפחד להזדקן, שבעקבות המילה הזאת שמקפלת בתוכה את המסר החשוב הזה, המשמעותי הזה, זו אני. המילה הזאת ריפאה אותי. ואחד הדברים שקרו לי, זה שאני הפסקתי לעשות גוונים, ואני נותנת לשיער שלי להאפיר, ופתאום התחילו לי, נורא יפה מה שקורה, עכשיו זה אסוף, אבל, וגם אין פה, אני לא רגילה לדבר, תמיד אני בטלוויזיה, אז אני מראה, אז אני לא יכולה להראות, יוצא שבצדדים אני מתחיל להיות אפור, ופתאום מתחילים לי גוונים טבעיים לבנים, כאילו כמעט בלונדינים כאלה, כי אני נולדתי בלונדינית לגמרי, צהובה, וכאילו אני מסתכלת, ואני אומרת איזה יופי זה, וגם אני מסתכלת, כשאני מסתכלת על עצמי ואני רואה שזאת אני, אין פה התערבויות, אין פה כימיה בשיער, אז זה עוד יותר מעצים את ההתאהבות שלי בעצמי האותנטית, אני כל כך אוהבת לראות את עצמי, אני כל כך אוהבת את עצמי, זה משהו שלא יכולתי להגיד, לא כשהייתי דוגמנית, לא כי לא יכולתי להגיד, כי לא אהבתי את עצמי, כשהייתי דוגמנית, ושהאור שלי היה מתוח, ושהשיער שלי היה עם גוונים, וכשהייתי הולכת על מסלולים, וכולם היו מוחאים לי כפיים, לא בשנות ה-20, ולא ה-30, ולא ה-40 שלי, אני התחלתי לאהוב את עצמי, בגיל 55, זה עצוב, ורק היום אני יכולה להגיד משפט כזה, אני אוהבת את עצמי, זה בעיניי עצוב שאני יכולה להגיד את זה רב בגיל 59, אבל better late than never.
לגמרי. יש נשים שימותו בלי המשפט הזה. זה יותר עצוב.
זהו, בדיוק.
אחד הדברים שאנחנו רואים במסגרת האנטי-אייג'ינג, זה האמביוולנטיות של הציבור לדעת שעשית משהו. זאת אומרת, יש איזה מין קשר כזה של, כן, אנחנו עושות מסיבות בוטוקס וכדומה, אבל כשמפיעה איזה ידוענית, או אפילו לא ידוענית, מישהי שאני מכירה, ואני מסתכלת עליה ואני אומרת, זרקה אחת יותר מדי, וכל מיני כאלה, זה קרה לאחרונה עם מדונה, אני חושבת, וטום קרוז, זאת אומרת, זה לא רק לנשים, פתאום היו לו פנים כאלה מלאות, וכולם אומרים, מה קרה לטום קרוז? וזה מין אמביוולנטיות בעצם, שמצד אחד מצפים שאנחנו נשמור על החזות היפה, הצעירה, המלאה נקרא לה, ומצד שני, כשזה ניכר לעין, ואז כולם מלחששים, מדברים בפנים, שלא בפנים, זה מכ זה נעשה אישו של היא עשתה, היא לא עשתה, כמה היא עשתה, היא לא עשתה בטוב טעם, אם היא הייתה עושה אצל מישהו אחר, זה היה יוצא יותר טוב, וכדומה. אז אני חושה כבר שם איזושהי אמביוולנטיות של כן, לא לעשות, ואין לי הסבר לזה, שכאילו, אוקיי, אנחנו מסכימים שרוצים להישאר צעירים לצורך העניין, אז בואו נסכים שזה בסדר שאנשים עושים מה שהם עושים. מצד שני, לא. אנחנו רוצים שאנשים יישארו צעירים, אבל שלא נדע שמה הם עושים.
תראי, נעמי וולף אומרת בספר שלה, מיתוס היופי, שהתרבות טובעת מאיתנו להזדקן באופן צעיר. תשמעי, יש כאלה שעושות ומכחישות, יש כאלה שעושות ואומרות, אני עושה. אז יודעת, כל אחת והאישוז שלה, אני למדתי משהו מאוד מאוד חשוב, מאז שאני ככה מקדמת את המסר של פרו-אייג'ינג, זה שאנחנו לא יכולות, אנחנו לא רשאיות לבקר נשים אחרות. לי אין ביקורת לגופה של אישה. יש לי ביקורת על השיטה. שיטת הדיכוי שנובעת מגילנות, אמרתי את זה כבר, ושסוכנת הכי משמעותית שלה של גילנות זה תעשיית האנטי-אייג'ינג. מדונה, בת ה-63, אני עוקבת אחריה כמובן, ואני מסתכלת, ואני, יש לי מחשבות, שוב, אין לי ביקורת עליה, אבל כן יש לי מחשבות, אני שואלת את עצמי, אני אומרת, היא דווקא מאוד אייקון של פמיניזם, ותמיד עושה מה שהיא רוצה, ומה שבא לה, וכל השנים זה היה ככה, ואנחנו כולנו זוכרות את כל הקריירה המפוארת שלה. כשאני רואה אותה היום, שהיא באמת עושה מה שהיא עושה, וככה מעלה תמונות מפולטרות מכל כיוון, ו... היא נראית בתמונות, לא יודעת מה, יותר צעירה מהבנות שלה. שוב, אין לי ביקורת, יש לי מחשבות. בי זה מעורר עצב. זאת התחושה שזה מעורר בי, זה מה שאני יכולה להגיד. אני לא, זה עצוב לי. כי אני חושבת ש-with power comes responsibility. זאת אומרת, אז הייתי יכולה להיות שמחה. אם מדונה הייתה מגייסת את כל הכוח המטורף שיש לה, וההשפעה על נשים ועל נערות, ושהיא הייתה מתייצבת, יש אייקוניות של פרו-אייג'ינג בעולם, גם אם הן לא קוראות לזה פרו-אייג'ינג, אבל יש כאלה.
יש איזשהו מודל שאת ככה רואה ומסתכלת ואומרת, וואו.
יש את אריס אפל, ברור, ברור, שאחת האייקוניות הכי, היא מדהימה, לורן האטן.
אוי, נכון.
היא הרול מודל האולטימטיבית שלי. לורן האטן, בהתחלה, כשעוד היה לי קשה, והייתי צריכה להתחזק, הייתי פותחת את תמונות שלה, ושם אותם ככה בגודל גדול על המחשב, על הדסקטופ שלי, עכשיו, מלא מזמן, מ-2019, שהיא דגמנה באיזה צוגת אופנה, והייתי רואה את הפנים המקומטות שלה, ואת ההבאות השלמות, את רואה שהיא שלמה עם עצמה, והייתי מסתכלת על זה, ואת אומרת, מדר, זה אפשרי, זה אפשרי, הנה, את רואה, אפשר, וזה מאוד חיזק אותי, אז היא מאוד, תכף אני זכה בעוד שמות.
יש עכשיו... באמת בעולם, כל מיני, בדיוק, תגיד, אני מגדל שהייתה לא מזמן באיזשהו פסטיבל וצילמו וכולם דיברו על זה, אבל זה היה...
היא פרו-אייג'ינג לגמרי, גם שיער וגם פנים.
נכון, והלן מירן כמובן.
הלן מירן מהממת, היא אחת גם, אחת האייקוניות הכי, ויש את שזכתה באוסקר על הסרט ארץ נוודים, מקדורמונד.
נכון, פרנסיס מקדורמונד, נכון, נכון. שגם באה בכלל בלי...
היא הגיעה לטקס האוסקר לקבל פסלון, בלי טיפה טיפור, יש הטענו שהיא הגזימה, אני אוהבת את זה, אני חושבת שבגלל שתעשיית אנטי, בגלל שמה שקורה מבחינת מגפת ההזרקות זה כל כך קיצוני, אני חושבת שזה נורא חשוב, כן שיהיו נשים כמו מקדורמונד שהיא דווקא בתור סטייטמנט, שהיא כל ההגעה שלה לאוסקר זה מניפסט, מה יותר כיף מלהיות מניפסט בעצם ההוויה שלך, אני מרגישה שאני ככה קצת, אז הרגשה נהדרת. אני מאוד מעריכה את האנשים האלה שהרבה יותר קשה בהוליווד מאשר בארץ.
אני חושבת עם זאת שעכשיו אנחנו באיזושהי תקופה, אני רוצה לקוות התחלה של תקופה ממש ממש טובה, שזה איזשהו עניין שגם דיברנו, כשדיברנו באמת על ייצוגים של זקנה בקולנוע, שיש עכשיו הרבה מאוד שחקניות ומפיקות, שהן מאוד מאוד חזקות, והן יש להן שם, והן מכניסות מה שבוקס אופיס נקרא, השם שלהן מושך לקופה, וזה מה שחשוב, והן דורשות תפקידים ונראות שמתאימה להם, בין אם זה
מריל סטריפ,
או הלן מירן, באמת, או ג'ודי דנץ', וכל מיני, שמות, אתם יודעים מה, תמצאו לי, אני יכולה להביא, יש לי כוח עדיין לשם שלי, גם ג'וליה רוברטס במידה מסוימת, תביאו קולנוע, תביאו סרטים, סדרות, שאני יכולה להיות כמו שאני, וזה איזשהו שינוי במדיה שלא היה לפני 20 שנה. כאילו לא נכון. ראית שחקניות בגילאים האלה, ראית אותם באופן חולף בתור הסבתא שנכנסת ויוצאת, ולא החזיקה סרט, חצי סרט, וזה היה דמות כזה שולית. אז אני חושבת שאנחנו באיזשהו שינוי תודעתי, גם במדיה, בלית ברירה, ואני רוצה לייחס את זה לפחות באופן חלקי, גם לעובדה שיש הרבה יותר אנשים שחיים יותר זמן, יש להם באמת, כמו שאת אומרת, יותר כסף בידיהם, והעולם פחות שייך לצעירים.
אני רוצה להגיד שהשינוי בא, יבוא מאיתנו, ממני, מכן, מנשים שיקשיבו לשיחה שלנו, וידברו עם הבנות שלהם, הנכדות שלהם, חברות שלהם, קולגות שלהם. תנועת מיטו היא סטארטר, היא סטארטר מאוד מאוד חזק, גם למהפכת ה-body diversity, שזה כל הנושא של להתחיל להראות גם נשים שמנות, בכל הנושא של דוגמניות שהן פלאס. זה נורא נורא חשוב. והנושא של age diversity, שהוא כן מתחילות לראות בעולם, הדוגמניות גם בהפקות, גם בווג, בכל מיני בווג פורטוגל היה עכשיו לא מזמן גם, כל פעם שולחות לי, אז אני מעלה את זה לעמוד פרו-אייג'ינג, ומי שלא בעמוד פרו-אייג'ינג, אני מזמינה אותה לעשות לייק בעמוד.
איך מגיעים לשם? תכווני אותנו, כן.
בפייסבוק.
נכנסים לפייסבוק ורושמים.
כותבים פרו אייג'ינג מחובר, כמו ששומעים, פרו אייג'ינג זה מחובר, וזה ישר יפתח ועושים לייק ונחשפים לתכנים, כי אני מקבלת כל הזמן מכל העולם, גם כל מיני סרטונים ביוטיוב, וגם כל מיני הפקות אופנה, וכל מיני מאמרים, ואני מעלה כל הזמן לעמוד, ומי שרוצה גם להצטרף לקבוצה של הסוכנות, יש קבוצה שנקראת פרו אייג'ינג מודלס, וכל אחת יכולה להיכנס, כי זה קבוצת הסוכנות, ומי שרוצה להיות בפנים, ולהיחשף למה שאנחנו עושות, וגם לתמוך, ולעשות לייקים ותגובות, וזה מאוד מאוד חשוב ביום ברשתות, אין מה לעשות, אם אנחנו לא שם, אנחנו לא קיימות.
אני רוצה להגיד שאני מרגישה הרבה יותר יפה אחרי השיחה איתך.
איזה כיף.
ממש, באמת, אני לא סתם אומרת. אבל אנחנו צריכות לסיים, יש לך עוד שאלה, דנה?
רגע, יש לי עוד שאלה אחת, אני גם בעניין של שוויון מגדרי. גברים יכולים לבוא, להתקבל לסוכנות שלך? זאת אומרת, יש מקום לגברים?
לא כרגע, זה בתוכנית. אני אפתח בעתיד, הסוכנות קיימת רק 7 חודשים, ואני מדייקת אותה, ואני בונה, ואני ממצבת אותה, ואני... זה ייקח קצת זמן, לא הרבה, ואני אפתח גם קטגוריה, תהיה מחלקת פרו-אייג'ינג מן, וזה יקרה. אז לעקוב אחריי גם בפייסבוק, סמדר גנזי בעברית, ובאינסטגרם.
אפרופו זה, גבר זקן הוא יפה. אישה זקנה היא לא יפה. יש איזשהו מודל של הגבר ג'ורג' קלוני כזה, מאפיר, מקומה, ריצ'רד גיר.
תראי, גילנות היא, גילנות זה דעות קדומות נגד אנשים על רקע הגיל שלהם. עכשיו, גילנות פוגעת הרבה יותר בנשים מאשר בגברים. כי התרבות מלמדת אותנו שגבר ככל שהוא מזדקן, הערך שלו עולה. ואישה ככל שהיא מזדקנת, הערך שלה יורד. מי יגיד לי שהערך שלי נמוך יותר? הערך שלי פי מיליון יותר גבוה בעיני עצמי ממתי שהייתי יותר צעירה. ואני חושבת שזה הכל מתחיל ונגמר במה אנחנו חושבות על עצמנו.
אופטימיות מאוד. אוקיי, כן, כן, סמדר, אנחנו ביקש ממך להביא איזשהו טקסט, אנחנו נשמח שאת תקריא אותו עכשיו. אנחנו מבקשים את זה מכולם, אנחנו מאוד שוויוניות.
אני אוהבת טקסטים, אני כל היום מקריאה טקסטים. יש פה שיר נהדר של המשוררת יעל קלו מור, בת כמה אני? בת כמה אני? בת גיל ילדיי. בת כמה אני? בת גיל הוריי. אני בת גיל כל דורותיי. בת כמה אני? בת מספר כישלונותיי, ועוד מספר ניצחונותיי, שניצחתי את עצמי בחיי. בת כמה אני? בת סך פסיעותיי בכל הים. בת גיל השבילים בהם הלכתי. בת כל הנשימות שנשמתי. בת כמה אני? בת כל מה שלמדתי, בת כל מי שהכרתי, שנגע בליבי, שנגעתי, ועוד כל מי שאיבדתי, שאהבתי, שכאבתי, אני בת כל מה שנמנעתי. בת כמה אני? בת כמות הדפים שקראתי, בת כל השירים שכתבתי, אני בדיוק בגיל של כל מה שכבר ידעתי. בת כמה אני? בת כל רגשות אשמותיי, בת כל שמחות חיי, אני בת סך פעימותיי, חיוכיי, דמעותיי. בת כמה אני? אולי אני בכלל בת יום, הכל עוד לפניי, כל מה שארצה לעשות בחיי.
זה שיר מופלא. תודה רבה. וואו, לא הכרתי וזה ממש נוגע ללב.
היא משוררת מדהימה.
ממש כך.
כדאי לעקוב אחרי השירים שלה.
סמדר, תודה רבה. היה לעונג. יצאנו יפות. גם מבפנים.
נכנסתן יפות.
נכנסתן יפות, אבל גם מבפנים וגם מבחוץ.
כיף.
תודה רבה.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
ולהתראות עד הפעם הבאה. תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.